אנחנו מידות ראייה, נושא של אמונה, אנחנו בסעיף י'. אז למדנו את סעיף י', למדנו חצי ממנו. אז מה שכתוב בסעיף י' זה שהתופעה של האמונה או המציאות של האמונה שהיא דבר מיוחד בישראל, שסגולה מיוחדת בישראל. אז למרות שאנחנו רואים שיש גם תופעת אמונה אצל הגויים, אבל אי אפשר להשוות, אומר הרב, וזה נראה שזה סוג אמונה אחרת, או זה בכלל לא דומה תנועות האמונה בישראל לתנועת האמונה אצל הגוי. ועד כדי כך הרב מקצין את הדבר ואומר, אפילו אם תיקח את התופעות של התנועות הפיקוסיות הישראליות, יש בהם יותר אמונה וקדושה מכל האמונות של כל הגויים כולם. כלומר, קח את כל ההשגות האמונה של כל הגויים מול התנועה הכי ירודה מבחינת האמונה בעם ישראל, אז התנועת האפיקורסות והכפירה הישראלית היא תנצח. זה מה שאומר הרב כעובדה. והרב אומר, אנחנו מודים, אף על פי שהיא מבטא דברים של קלות ראש של כפירה, נכון שבצד הגלוי אין ספק שהתנועות של הכפירה והאפיקורסות הם מבחינת מה שהם מפיצים בעולם, הם מפיצים בעולם רעל של קלות ראש, הרבה מעשים של קלות ראש, הרבה דברים של כפירה. אז מבחינת מה שהן משפיעות בעולם, הן מורסות את העולם, הכפירה והאפיקורסות הישראלית. אבל במקום הפנימי יותר, בתוכיות הנשמה, יש שם אור אלוקים של דבקות ושל צמרון אלוקים חיים. ומה שיש בפנים הוא יכול אפילו להניע מעשים גדולים. עד, כן, בתוכיות הנשמה יש אור אלוקים של דבקות של צמרון אלוקים חיים אל אלוקי ישראל עד לכדי מסירות נפש. וזה הוא מביא את מה שחזר דרשו על יצחק, שכשהוא ברך את יעקב, הירח את ריח בגדיו, הריח תמיד זה ביטוי כאילו לחוש פנימי יותר, כן, זה לא כמו העין, העין והשמיעה, אלא הריח זה משהו שהוא חודר. אז חז"ל אומרים, יש את המקור של החיות, יש את האור אין סוף, יש מישהו ש... כן, יש את מישהו שהוא חיות קצת יותר מצומצמת, עושה סדר ומקבל את הדבר הזה שיש גדולים, יש קטנים. על ידי ההתבוננות אז אתה יכול לעשות סדר. אבל האמונה הטבעית היא לא רק עושה סדר, אלא היא מעבר לשכל, היא מעבר להגדרות, היא מציאות, שהמציאות היא כלולה במקור שבה. יש את המקור האלוקי ויש את מה שכלול במקור, וישראל הם ממש כלולים במקור. התשבריחו בו וישראל חד, כן? כבר דיברנו בכמה שיעורים על הדבר הזה, שישראל מיוחדים שיש להם נשמה. הגויים יש בהם רוח, אבל אין בהם נשמה. כן, והמציאות הזאת שישראל יש בהם נשמה, זה אומר שאפילו שהם אפילו שבגלוי הם יופיעו המון המון דברים מקולקלים, אבל זה רק הנפש שלהם תשחש. הרוח של האומה יכולה להתקלקל, אבל הנשמה הפנימית היא תמיד נשארת ישראלית, וזה קודם כל ההסבר, מה שהרב אומר, שלכן אתה לא יכול להשוות בין אמונה אצל הגויים לבין אמונה אצל ישראל, כי האמונה אצל הגויים היא רק אמונה נרחשת. האמונה הטבעית, החיה, שהיא מציאות של אמונה, זה דבר שהוא רק בישראל. אז לכן אי אפשר לעשות השוואה בין אמונה אצל הגויים לבין אמונה אצל ישראל. וזה מה שאומר הרב, שאם יש אפילו ברמה הפנימית תמיד נשארת תופעת האמונה בישראל מצד זה שככה אנחנו, זה הטבע הפנימי שלנו. ומה שאומר הרב, שיש מצבים מוחצנים, שכיוון שהצד הפנימי שלנו כן נשאר גם אצל פושעי ישראל, הצד הפנימי הוא לא מתקלקל, אז במצבי קיצון, במצבים שיש מבחן של מסירות נפש, במצבים כאלה שיש מצבים כאלה שהנחת היסוד היא שהיהודי או אדם מישראל, כשהוא נפגש עם עולם המעשי, אז הוא משתמש בכוחות המעשיים שבו. הוא נפגש עם עולם הרוח, אז הוא משתמש עם כוח הרוח שבו. ומתי הוא צריך להשתמש בכוח הנשמתי? הכוח הנשמתי הוא מתעורר ביהודי כשהוא צריך להופיע משהו שהוא מעבר לחשבונות האנושיים, לבחירה האנושית. כן, כשהוא צריך להופיע לו את ה... נגיד, אם יש לנו בסולם הערכים שלנו שאנחנו מעריכים את החיים של האדם הפרטי, מסירות נפש זה אומר שאתה נפגש, אתה נקרא להראות שיש משהו שהוא מעבר לחיים הפרטיים או האישיים של הבן אדם. ואומר הרב, זה ככה בנוי, שכשאתה שואל את עצמך מתי בעם ישראל יש איזה פתח, איזה שער שפותח את אור, את אור האמונה, ושאת שמה לא ישנה שום דבר, ואור האמונה יפרוץ אפילו את כל הערמות ואת כל הכיסויים ואת כל הקלות ראש ואת כל הכפירה ואת כל הזוהמה החיצונית. כשמישהו מישראל צריך להשתמש לא בכוח המעשי שבו, לא ברוח שבו, אלא צריך להשתמש במשהו שהוא מעבר לכל זה, מתי האדם ישראל צריך להשתמש בדבר הזה? ברגע של מסירות נפש. אז אצל כל יהודי תתעורר האמונה הפנימית הזאת, הטבעית הזאת. זה דרך אחת איך להסביר את הסעיף. דרך שנייה,
ולמה באמת לא תמיד זה עובד?
זה מה שהסברתי, שאנחנו הנשמה אצלנו, גם עכשיו כשאנחנו לומדים תורה, יש משהו אולי שהתורה יכולה לעורר בנו את הנשמה. אבל
לא במצב שבכוח נפש כל היהודים הלכו מסלול
נפשם,
תמיד היו כאלה
שעשו
את זה, אבל היו כאלה
שצרנו
לא
עשו
את זה.
לא יודע, אין לי תשובה. אני מלמד את הסעיף הזה שאומר שכן. מה שאני אומר, אין לי תשובה, אני אומר, זה הסדר, מה שאומר הרב בסעיף הזה. עכשיו אתה שואל, הם לא הגיעו כנראה ממש לרגע הזה שהיה צריך את המסירות נפש שלהם. כשבאמת העולם היה צריך את המסירות נפש שלהם, אז באמת העם התעורר, כוח האמונה. הם היה צריך רק את הרוח שבהם, היה צריך רק את הצד המעשי שבהם. כלומר, מה שאני מנסה להסביר הוא שבאמת הדבר הזה שהנשמה תתעורר, זה צריך תנאים. אז הפנאי, אומר הרב, זה המציאות הזאת שצריך מסירות נפש. עכשיו אתה שואל, יש מקרים שאנשים ברחו מלמסור את הנפש, זה? אז הם לא הגיעו עד הרגע הזה שזה ממש כבר המסירות נפש, היא הייתה צריכה להיות ממש בזה, הם הצליחו להתחמק שנייה לפני שיגיע המסירות נפש. משהו כזה הייתי מסביר. ואולי דרך נוספת להסביר, זה לא דרך אחרת להסביר את הסעיף, אבל אני אומר את זה לאור פסקאות נוספות שהרב מסביר, שזה לא רק ברמת הנשמה. לא נסביר את הסעיף הזה רק ברמה הזאת שיש בעם ישראל אמונה שנובעת מנקודת הנשמה. ברור! זה מה שאנחנו רואים בכל הסעיפים פה, אנחנו רואים שהאמונה זה שפת הנשמה. כן, זה משהו שקשור לנשמה. אבל שפת הנשמה שמתלבשת בסופו של דבר במידות של הבן אדם, ברוח של הבן אדם, גם במעשים של הבן אדם, אז אפשר אז נסביר שבאמת לא רק ברמת הצד הפנימי הנשמתי יש הבדל בין ישראל לבין גוי, גם ברמת המידות, גם ברמת המגמה הבסיסית של אדם ישראל, יש הבדל בין ישראל לבין הגוי, כמו שחזר אומרים, שבגלל זה לא בזכותנו, לא זה, אבל בזכות זה אנחנו בני אברהם יצחק ויעקב, ואברהם יצחק ויעקב הצביעו בנו מידות בסיסיות, ספר הישר, הם הצביעו בנו מידות בסיסיות, ומעצם היותנו ישראל, אז יש בנו בבסיס את מה שהאבות הצביעו בנו. אז חז"ל אמרו, ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים, ככה הרי הסבירו שזה כדי לתלוש את האבות. בשנים זה מיצחק, רחמנים זה מיעקב, גומלי חסדים זה מאברהם אבינו. אז אנחנו לא ניכנס עכשיו לכל העומק של הדבר הזה, אבל יש פה איזושהי הנחת יסוד שגם ברמת גם כשאתה כופר יש שתי דרכים, או יש שתי מנועים למה אתה כופר. ממה נובעת הכפירה? אצל הגויים הכפירה נובעת מאני ואפסיות, מגאווה בעיקר. מזה ש... מגאווה, או מזה שאתה אומר, אין משהו, כן, אין משהו מעבר. ובאיזושהי מידה, באיזושהי מידה, אומר הרב, גם האמונה הגויית היא בעיקר סוג מרע. זאת אומרת, האמונה הגויית היא, הגאווה זה דבר שגם בעיני אדם זה משהו מכוער, זה משהו שהורס את החיים. כל מי שיש בו גאווה מרגיש את הדבר הזה, שזה הורס את החיים שלו. כן, ודאי, השמחה היא בדרך כלל אדם אוניברסל. כן, אדם שהוא בעל גאווה, הוא בעצמו יכול מאוד מאוד, בדרך כלל הוא הסובל הראשון. כן, אז הגויים שהם רוצים לתקן את הדרך הארץ שלהם, אז כדי לשפר את החיים, אז הם... אז הם, זה, האמונה היא כדרך איך לא לסבול מהגאווה. כן, האמונה היא לא עצמת להם. האמונה היא, כאילו, הם בבסיס, יש את התנועה של האדם מאוד מנחיח את עצמו, האדם מאוד חי עם עצמו, האדם מאוד מופרד מהיכולת שלו להרגיש חלק, והדבר הזה הוא גורם להרבה בעיות בדרך ארץ גם, שאדם שם לב רק לעצמו, אדם אגואיסט, אדם לא רואה רק את הצדדים החיצוניים, לא יכול לראות את הצדדים הפנימיים, הצדדים. זה, ואז, אז האמונה אצל הגויים היא בעיקר, תנועות האמונה אצל הגויים היא להתמודד עם הדרך ארץ, להטיב את הדרך ארץ. אפשר להגיד את זה אחרי כן גם בצורה כזאת, נגיד אצל הנצרות, כן, האמונה הנוצרית היא מאוד מאוד בגלל שמכירים בדבר הזה שהעולם החומרי הוא עולם דל, הוא עולם לא עשיר, ורוצים שיהיה יותר עושר של רגשות וחוויות, ולכן הנצרות היא כזו מלכלכת כזאת, חווייתית כזאת, רגשית כזאת, מאוד מאוד הכל בנוי על עולם הרגש, על עולם החוויות, החוויה הדתית, כן, לייצר איזשהו עולם שיגאל אותך מהדלות, שיגאל אותך מהדלות. אז זה התנועות האמונה אצל הגוי, שהן תנועות שהן באות להתמודד עם הקשיים האישיים, עם הקשיים האנושיים, עם זה שהאנושות ללא אמונה היא מסכנה, היא מסכנה, היא מסכנה או בצורה שלה, כמו שתיארתי את הגאווה, או מסכנה בזה שהיא לא עשירה מספיק, אז בשביל זה, זה תנועות האמונה אצל הגויים. אבל בישראל אנחנו אומרים שאפילו תנועות הכפירה והאפיקורסות זה שישראל הם אנשי העורף. באיזה מובן ישראל הם אנשי העורף? עם ישראל בבסיס יש בו איזושהי נקודה יש בו נקודת אמת, יש בו נקודה חתירה לאמת, חתירה למשהו שייתן משמעות לחיים. אנחנו יודעים שגם יודעים שבמלחמת העולם השנייה התנועות רבים מהיהודים נתפסו ברוסיה לקומוניזם. כן, חלק גדול מאלה שהניעו את המהפכה הבולשוויקית זה היהודי. וגם גם במשכילים היו הרבה יהודים, כלומר היהודים תמיד הם נמצאים הרבה פעמים בתנועות מהפכניות. למה? יש איזושהי תפיסה פנימית בכל אחד מישראל, יש תפיסה כזאת של חיפוש וחתירה כי יש להם משהו בסיסי של או אמונה שיש משמעות לחיים או אמונה בטוב. כן, שני הדברים הם קשורים אחד לשני, כן, אבל יש משהו באדם מישראל שהוא הוא לא תקוע רק בעצמו. יש משהו באמת שהוא מדבר עליו האידאה, מדבר עליו האמת, מדבר עליו הטוב, מדבר אליו הטוב. למה? אז למה הוא כופר? הוא כופר כי כנראה משהו נפגע. אנחנו מאמינים שהאמונה יכולה לתת את כל הטוב, האמונה יכולה לתת את כל המשמעות, האמונה יכולה לתת את כל האידאה. רק מה? רק צריך צריך באמת כמו שלמדנו בסעיפים הקודמים, שצריך שאי אפשר לבנות רק על האמונה הטבעית, וצריך לפעמים לפתח סוג אמונה שיענה על ההתפתחות האנושית של האדם. וכשאצל אחד מישראל האמונה הטבעית נפגעה כתוצאה מאולי שאלות ששואלים ולא עונים לו, שאין מספיק את העמל איך להביא את האור של האמונה בצורה שהיא תתאים לכלים של כל אחד ואחד. אז החיפוש הזה אחרי אמונה שהיא באמת תענה על, על, על דבר אמיתי, על דבר משמעותי, הוא יכול לפעמים להביא את אדם מישראל לכפור. הוא יכול להביא את אדם מישראל לכפור, ואז ודאי, אם הוא כופר, אז הוא באמת ברמת החיים שלו, הוא נהיה קלדת, הוא נהיה מפיץ בעולם הרבה מחשבות לא טובות, ברור שהתנועה הכפרנית, אבל הרב כאילו אומר, בשורש שלה זה התחיל מאיזשהו חיפוש, התחיל מאיזשהו רצון למצוא משהו שבאמת הוא משמעותי, משהו שהוא באמת טוב. זה השורש של תנועות הכפירה אפילו, והאפיקורסות בישראל. ולכן הם בשורש הם מלאות אמונה וקדושה. אמונה זה באמת חיבור לזה שאתה מאמין שיש תוכנית, שיש משמעות וקדושה, שיש מיוחדות בעולם או משהו כזה, למרות שבפועל שלהם ודאי הם רחוקות מהדבר הזה. ואומר הרב שהדבר הזה הוא יכול להתעורר במצבים האלה של המסירות נפש. אז הרב מביא שתי דוגמאות. מביא את הדוגמה, כן, חזל, מביא את מה שחזל הביאו, והערך את ברד ברח בגדיו, כגון יקים ישרורות ויוסי משותה. אז מה הסיפורים? יקים ישרורות זה האחד שהיה גר בכפר צרורות, שהוא היה אחיין, אני חושב, של רבי יוסי בן יוחנן או בן יועזר, רבי יוסי בן יועזר, והוא היה בזמן הרומאים, והוא התחיל לחלל שבת, הוא רחב על סוס בשבת, לא התבייש, והרומאים גזרו איזשהו עונש על הדוד שלו, והוא רואה את הדוד שלו שהוא מקבל עונש, והדוד שלו מוציא משפט אחד: אם כך עושים לעושה רצונו, על אחד כמה וכמה לעוברי רצונו. ואז זה פתאום הדליק אותו והחזיר אותו בתשובה. אז מה הסיפור? מה הדליק אותו בתשובה שם? זה יכול להיות לראות באמת שרבי יוסי דודו הוא באמת מאמין, להיות במצב הזה ולקבל את הדין בצורה שרבי יוסי אומר, ולשמוע דברים כאלה שבאמת רבי יוסי הוא מאמין שהעולם הזה זה לא התחנה הסופית, ושיש עוד הרבה הרבה תחנות, ושמה שאנחנו רואים זה רק חלק מהסיפור, הסיפור הוא הרבה הרבה יותר ארוך והרבה הרבה יותר גדול. אז פתאום הוא הרגיש, כן, זה, יש בזה אמת, יש בזה משהו אמיתי, זה לא שסתם הרבנים אומרים דברי אמונה, כן, אלא הם מאמינים באמת מה שהם אומרים. הם חלק גדול ממה שהאנשים הכופרים לא מאמינים, זה בגלל שגם המאמינים הם לא מאמינים באמת. אבל אם באמת המאמינים יהיו באמת מאמינים, לפחות בישראל, אז אנחנו מאמינים שהכוח של האמונה הוא כל כך אמיתי, הוא באמת ידיבק את כולם. זה, בעצם הסיפור הזה הוא מחייב אותנו מאוד, שכשאנחנו רואים שאנחנו לא מצליחים להשפיע, כנראה זוך האמונה והאמת של האמונה היא לא מספיק עוצמתית יוצאת מאיתנו, לכן לא יכולה להדליק את מי ששומע אותנו. כן, אז זה סיפור אחד. והסיפור השני של יוסי משותה זה בדיוק סיפור הפוך, שהיה אחד יוסי, כן, מהכפר משותה, שהרומאים כשהם באו אל בית המקדש, הם כנראה היה להם איזושהי יראת כבוד, איזה פחד, איזה פחד מאלוקי ישראל. ואז הם אמרו, בוא ניקח יהודי, בוא נראה, ניקח איזה משטאפ יהודי, שהוא זה שיוציא לנו את הכלים מבית המקדש. והוא בהתחלה שיתף איתם פעולה, הוציא כלי אחד, ואחר כן פתאום הוא ראה, הוא התפלא, ואני נותן הסבר לסיפור. ועד שבאו לבקש ממנו שיוציא גם את המנורה, אז פתאום הוא אמר, הם רוצים לפגוע בקדוש ברוך הוא והם משתמשים בי, ואז הוא סירב פקודה והרגו אותו. זה מסר את הנפש, כן? אז עוד פעם, מה אני חושב שם התעורר? שם עוד פעם התעורר הדבר הזה, שהם באמת, זה לא שבאמת הם ניצחו את היהודים, או שבאמת הם באמת לא פחדו מאלוקי ישראל משהו כזה. כי למה הם אומרים לא ללכת לקחת את כלי המקדש? למה הם לא עושים את הדבר הזה? מה, הוא הרגיש את הזיוף שיש ב... 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 ברוח הגויית, כן? ועוד פעם, זה עורר עצמו את הנקודה הזאת, אז כנראה יש איזושהי, אפילו בשעת החורמן, כן, האמת הישראלית והכוח של המקדש מאיים על הגויים, כנראה יש בזה איזושהי נקודת אמת, זה מסתרת הנפש. כן? אז איך שאומר הרב בצורה נפלאה, מה שהיה בסוף, מה שהם הגילו בסוף, היה גם כן בתחילה. איפה זה היה בתחילה? במקום מחוסה. אלא שכיסה אותו אז הועמה החיצונה שבאה מההשפעתם המסועבה של הגויים, שלא ידעו את השם ושמורו לו כוח הרבה, שאכלו את יעקב את נבא ושמו. טוב, אז זה סעיף יון.
מה
שיש בפעם הראשונה הוא כן
נכנס.
זה
לא נפל, לא נפל
על עצמו,
כל מי שלא
מסר
את הנפש,
לא נפל על עצמו. אז אתה אומר, זה לא אוטומט. לפי הסבר הזה אנחנו יכולים יותר להפי. לפי הסבר הראשון אמרנו, זה משהו פנימי, סגולי כזה, אז שאלתם, למה הסגולה הזאת לא מתפרשת תמיד? כי בסגולות אתם מבינים. כן? אבל לפי זה אנחנו רואים, זה בעיקרון אומר הרב, זה יכול לצאת אל הפועל הזה, אבל זה בכל אופן דורש את המגע הנכון ואת ההתבוננות ואת שימת הלב הזאת. סעיף י' א', אותה, אנחנו מתחילים לקרוא סעיף י' א', אותה השקפת העולם. אבל אני באמת, אני ביקשתי ממכם לחשוב הסברים על הפסקה הזאת, ואני מניח שהיו תלמידים שאמרו הסברים יותר עמוקים ויותר מובנים, אז אני הייתי שמח אם היו אומרים לנו, או לפחות שאמרו לי אחרי השיעור. טוב, אותה השקפת העולם, אני קורא סעיף י' אותה השקפת העולם שתהיה גלולה לכל לעתיד לבוא, שיתחדש העולם ויצא מערורו שמשתחרר בחוץ למה שאין בה שום דופי, היא באמת השקפת העולם הישראלית גם עכשיו. ומתוך שהיא קדומה בזמן, אין העולם מסוגל לה. לפיכך היא מתקיימת רק בכוח הגדול של האמונה השלמה שמתגלה בדבר נשגב, שגם בלא ידיעה ברורה, בחוש רוחני סמוי מן העין נדק מאוד, מכירים בו הלבבות. והמון הגדול שחושו הטבעי הוא מכיר בו איתן, מקושר הוא באמונת עוד אומן וחי בה חיים עצמיים כבירים. ונבוני לב הולכים סחור סחור ותואמים בכל עת ובכל שעה נטיפות קטנות מאותו המתק הגדול של הנועם העליון אשר לאור עולם עתיד, עולם של עתיד. והוא נועם השם המתבקש בכל שכלול של קדושה מיסוד תפילתו של משה בשכלול המשכן, והיא נועם השם עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו מעשה ידינו כוננו. אז מה הסעיף הזה בא להתמודד? כך שאני מבין, הסעיף הזה בא להתמודד עם זה שאנחנו מדברים על זה שהאמונה היא יכולה לרומם את כל החיים ולאחד את כל החיים ולתת משמעות לכל החיים ולענג את כל החיים, לעדן את כל החיים, ועוד המון 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 אוצרות נפלאים שאנחנו מאמינים שיש באמונה, וככה אנחנו מנסים למכור אותה. אנחנו אומרים יש לנו סחורה נפלאה, הסחורה הכי טובה שיש עלי אדמות זה סחורת האמונה, כן? תכונת האמונה, כוח האמונה, כן? טעמו ורו וממש תהיו מלאים נפלאות. הרב, אם ככה זה כל כך נחמד, אם האמונה היא הפתרון הקסם וזה הדבר שייתן את התשובה הגדולה לכל הבעיות שכל הדורות צריכים להתמודד, אז למה לא כולם רצים לדבר הזה? מה תוקע את העסק? מה הדבר שגורם לזה שזה לא פופולרי כל כך, העיסוק באמונה והדבקות באמונה? אז זה אומר הרב, האמונה היא באמת הדבר הנפלא ביותר והנעים ביותר והמעדן ביותר. זה נכון, אבל זה דורש כלים, זה דורש עולם כזה שהוא באמת פותח את עצמו ומכין את עצמו ומתאים את עצמו לזה שאור האמונה הוא יעשה את שלו, את המתיקות הזאת, את הנועם העליון הזה. אבל מאז שנפל העולם ונתקלל העולם, זה מה שהרב קורא, שהעולם נמצא במצב של ארור, כן, מאיזה רגע האדם נמצא, העולם נמצא בעולם של ארור? מהרגע שאחרי שהאדם הראשון חטא, ארור עתה מן האדמה אשר כללה אלוקים, העולם נכנס למצב של ארור. כלומר, העולם נמצא במצב של ערבוב בין טוב ורע, מלחמה תמידית בין טוב ורע. ממילא העולם הוא לא הרמוני, ממילא אין בעולם אחדות, ממילא אין בעולם התאמה לעולם הפנימי, ויש הצדדים החושיים והצדדים החיצוניים. ואני יכול לתת לכם, כן, עוד כמה וכמה משפטים לתאר מה המשמעות של המצב של העולם ההוא. אבל מה שאומר כאן הרב, שהמצב של העולם אחרי הנפילה שלו הוא באמת מצב שהאור האמונה הוא כל כך מתוק וכל כך עליון, הוא לא מתאים לעולם כזה. כן, לא, העולם לא מתאים בו שיהיה בו כזה כזה טוב, כזו מתיקות. אם יהיה כל כך מתיקות וכל כך טוב, אז כנראה העולם יערוס גם אפילו את אור האמונה, כי אין בו את הזכות הזאת, אין בו את התארה הזאת, אין בו את היכולת, את כל הטוב, את כל העושר. הנה הקדוש ברוך הוא רצה לתת מכוח האמונה לעם ישראל הרבה עושר ומעין גן עדן כשבאים לארץ ישראל, ואז וישמן נשון ויבעת. אנחנו רואים שאפילו עם ישראל לא הצליח לעמוד ברוב השפע וברוב הברכה. אז בעצם במציאות, כן, כיוון שאור האמונה הוא יש בו תולדות מופלאות של מתיקות ונועם, אבל העולם הוא אין לו את הכלים להאחיד את כל הדבר הזה, ממילא בעולם שלנו אור האמונה לא יכול, לא יכול באמת מצד חיי ההווה להופיע. ובאמת האמונה היא מתאימה רק למצב העתידי הזה שיהיה השם אחד ושמו אחד, ורק במצב הזה שנהיה כן, עם חירות משיבוד מלכויות, שכבר לא יהיה את המריבות בין האנשים, את זה שהאדם חושב שהוא השולט, ושיבוד וחירות ממלאך המוות, מיצרה, מכל כל מיני חירויות, כשמשתחרר בחירות שלמה. אני כאילו מסביר מה שהרב אומר, אותה השקפת העולם שתהיה גלולה לכל העתיד לבוא, כשיתחדש העולם יצא מערורו, כשמשתחרר בחירות שלמה שאין בה שום דופי, שם באמת, אז בעולם ההוא, כן, אז אור האמונה יהיה יתאים כמו כפפה ליד, וזה יהיה דבר, זה יהיה הדבר הכי מחיה, ולא, ובכלל לא יהיה שום אחד שיחשוב משהו נגד האור של האמונה. אז בגדול אומר הרב שבעולם הבסיסי זה לא שיווקי, ככל שאנחנו מתקדמים לעתיד זה נהיה שיווקי, כן? אז העולם הולך ומתבשם, העולם הולך ונהיה יותר קרוב לאור העתיד הזה, כן? אז הוא אומר, אז איך זה, אז איך זה באמת עובד היום? זה מה שהרב מתמודד בסעיף הזה. היא באמת השקפת העולם הישראלית גם עכשיו. באמת מבחינת הגויים זה כמו שאתה אמרת, זה לא שייך. זה לא שייך להופיע, לדבר על יסודות האמונה עם הגויים, כי הם לא מתאימים לאור הגדול הזה. כן? זה אפילו אפשר להגיד, זה אפילו יכול להרוס אותם. כן, אור האמונה הגדול הזה. הם לא מתאימים לדבר הזה. כן? אבל ישראל כן שייכים לדבר הזה. אבל יש לזה מחיר. כיוון שגם עם ישראל עוד לא נמצא באור העתיד הזה, מתוך שהיא קדומה בזמן, אז גם זה משפיע עלינו. אין העולם מסוגל לה. כן, זה מה שהסברנו כל הזמן, העולם מסוגל לה. אז איך היא עובדת? אז זה אומר הרב, בעם ישראל הדבר הזה עובד בשתי צורות. זה עובד בצורה של שבאמת יש בעם ישראל איזה כוח לקפוץ, זאת אומרת להחזיק באמונה למרות שאין לך את כל המתיקות של האמונה. יש בעם ישראל את ה... כיוון שעם ישראל באיזשהו מקום מאוד עתידי, באיזה מקום מאוד מאוד פנימי, שייכים לאור האמונה. מבחינת החיים בפועל של עם ישראל לא שייך למדרגה הזאת, אבל יש בעם ישראל, על ידי מעמד הר סיני, על ידי זה שיש מסירות נפש בעם ישראל, ושיש בחירה חופשית וכל מיני דברים, אז לפיכך היא מתקיימת רק בכוח הגדול של האמונה שלמה. שאיך זה מתגלה? זה לא מתגלה שכל שהאמונה צועקת לנו מכל הגה, מכל מעשה, מכל אכילה, מכל תנועה או כל מיני דברים כאלה, אלא האמונה היא מופיעה רק ככוח גדול כללי כזה, אור מקיף כזה, משהו מאוד מאוד שהוא ידיעה גדולה, כדבר נשגב, לדירה היא מתקיימת רק בכוח הגדול של האמונה השלמה, המתגלה בדבר נשגב, שלמרות שאין חיבור לכל רגע ורגע, שגם בלא ידיעה גמורה, כן, אבל יש איזשהו חוש רוחני סמוי מן העין בדת מאוד, נקרים בו הלבבות. וככה האמונה הזאת היא חיה ונמצאת באומה הישראלית, וזה סוד כזה. איך יש עם שהוא שומר אמונים, שהוא מצליח להאמין למרות שהדבר הזה הוא לא פופולרי, כן? ההמון הגדול שחושו הטבעי הוא מקרבו איתן, מקושר הוא באמונת אומן וחי בחיים עצמיים כבירים. זה באופן כללי. אבל דבר הרב, אבל זה לא מספיק. צריך הרי להכשיר את עצמנו וצריך, ומי שמסתפק רק באמונה הזאת, אז הוא מפסיד. הוא נבוני לב. כן, מי שהוא, יש בו את כוח הבינה, נבוני לב, אז הם לא מסתפקים באמונת אומן הזאת, שהיא כבירה באמת, אבל היא רק כוח נשגב. היא רק חוש רוחני סמוי מן העין. אנחנו לא רוצים שהאמונה שלנו תהיה מכוח משהו פנימי. אנחנו רוצים שהאמונה שלנו תהיה גלויה, שהיא תספוס אותנו בכל פעולה, בכל דבר שאנחנו עושים. אנחנו צריכים ללכת להגיד שמע ישראל כמאמינים. כן? נבוני לב הולכים סחור סחור ותואמים בכל עת ובכל שעה, מסטיפות קטנות מאותו המתק הגדול של הנועם העליון אשר לאור עולם עתידי של עתיד זה. והדבר הזה הוא העמל של נבוני הלב באומה הישראלית, שאור העתיד הוא לא יהיה רק אור סמוי וכללי, אלא שהוא יופיע גם בקטנות, במעשים הקטנים שלנו, גם בצורה של מטיפות קטנות. כן, זה הסעיף פה. בגדול הסברנו את הסעיף הזה, אנחנו בזה מסיימים.